למדנו, אנחנו מדף במזרע עמוד ב', למדנו במשנה שאם הוא הכניס פירות, פירותיו לחצר, אז אם הוא הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והחלטן בהמתו של בעל הבית, אז הוא פטור, בעל הבית פטור, כי הוא הכניס את הפירות שלו ברשות. ואם הוזכה בהן, בעל הפירות חייב. אם הכניס ברשות, אז בעל החצר חייב. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת שניזוקה הפרה בפירות? אומר רב, לא שנו אלא שוחלקה. אם הפרה החליקה על הפירות האלו, והוא הכניס את הפרה ברשות, אז בעל החצר חייב. כי הפוך. אם הוא הכניס שלא ברשות את הפירות, הוא הכניס את הפירות שלא ברשות, והבהמה של בעל החצר החליקה על הפירות, אז בעל הפירות חייב בנזק שנוצר. אבל מה הדין אם היא אכלה? אם היא אכלה את הפירות, ובגלל שהיא אכלה, משום מה זה גרם לה, היא אכלה יותר מדי או משהו כזה, ובגלל זה היא נפגעה. אז במקרה כזה, בעל הפירות פטור. מה היא טעמה? אבל שלא תאכל. בעיה שלה שהיא אכלה. היא אכלה יותר מדי, אומר רש"י. ולזה היא מתה. זה לא אשמתי. נכון שהוא הכנסתי את הפירות שלו ברשות. אבל זה שהיא אכלה יותר מדי, זה כבר לא באחריות שלי. ולכן במקרה הזה אני פטור. אמר רב ששת, אני לא מקבל את הדברים האלו. כי נעים ושח יברב, אמר לה, שמעת, הרב היה לא ערני כשהוא אמר את המשפט הזה. כי יש ברייתא מפורש שאומרת אחרת. תניא. הנותן סם המוות לבני בהמת חברו. נותן לבהמה לאכול סם המוות. פטור מדיני אדם. וחייב בדיני שמיים. למה אני פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? כי סם מוות לא אבידא דאחרא, היא רואה שזה סם מוות, היא, לא, היא מבינה שלא לא לאכול את זה. אז לכן, אז אם היא אוכל את זה, לא הגיוני. אבל פירות, זה טבעי שהיא תאכל. זה אבידא דאחרא. לכאורה, היה צריך לחייב את האדם גם בדיני אדם, למה היא חייב? למה? הרי לפי דבריך, אבלה שלא תאכל. אומר רב, לא נכון. הוא הדין, אפילו פירות נעמי פטור מדיני אדם. לא רק שהוא שם לה סם מוות רעל מול העיניים, גם אם הוא שם לה פירות פטור. למה? כי זה בעיה שלה שהיא אכלה. אלא כמה שמלן שאפילו שם המוות, זה לא אביד עדה אכלה. למרות שהיא לא אוכלת, אז הייתי אומר שהאדם הזה פטור אפילו בדיני שמיים, כי הרי היא רואה שזה שם המוות. אבל פי כן, בכל זאת, כלפי שמיים, אתה לא נקי. חייב בדיני שמיים. אם הייתה מאוד אפשרות להגיד, ששם המוות מדובר בפרזתה, מדובר באיזה עשב שהוא מטעה אותה, היא רואה עשבים, וזה סוג של עשב שהוא בעצם רעל, אז לכן היא מתבלבלת, ולכן זאת, מסיבה הזאת, הוא חייב בדיני שמיים. זה בעצם כמו פירות.
זה בעצם אותם פרקדה, אם זה משונה או לא משנה, אם זה
תדרכה
או לא.
לא, השאלה היא פה, האם האחריות על מי שנתן את הפירות, שם את הפירות. שאלה על האחריות עליו.
נכון, אבל למה השאלה הזאת?
נכון, שאם התנהגות שלה לא משונה, אז אין לי אחריות על זה. למרות שאני לא הבעלים. נכון. מי טבעי, אישה שנכנסה לטחון חיטים אצל בעל הבית שלא ברשות, ואכלה את החיטים, הבהמה של בעל הבית. בעל הבית פטור, למה נכנס בלי רשות? והיא מוזכה הבהמה בחיטים, חייבת. ואמר, נעימה בוא נאמר אבלה שלא תאכל. הגמרא בסדר, אבל מי עדיפה ממתניתין? העמדנו את המשנה שלנו שהוחלקה בהם. בפירות רב הסביר שמה שכתוב שהיא הוזכה בפירות לא שהיא אכלה אלא שהיא החליקה. אז גם כאן היא החליקה על החיטים וניזוקה, ולכן האישה חייבת. טוב, ודקרי לה, מה יקרי לה? מה בכלל חשבת בה ואמינה שהבאת את הבית? הרי התשובה היא פשוטה, כמו שהסברת במשנה. אמר לך, היה אפשר להגיד, בשלמה מתניתין, במשנה כתוב, אם הוזכה בהם. אז הוזכה זה לשון של, אפשר להגיד שהחליקה. אבל אחר קטני, אם הוזכה, ולא קטני בהן. כיוון שלא כתוב בהן, בחיטים, משמע שמדובר על אכילה. מדובר שהנזק היה באכילה. או מידחי רב יגיד, אמר לך לא שנה. זה לא משנה, כתוב הוזקה בהן, זה לא כתוב, אל תדקדק לי כל כך במילים. הרעיון אותו רעיון, שהנזק לא נוצר מהאכילה, אלא מהחלקה. אבל אם היא אכלה בהמה, ובגלל זה שהיא אכלה יותר מדי, היא מתה, זה כבר לא אחריות שלי. זה כבר אשמתה. תשמע, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. והוא אכל חיטים, והתריז, נהיה לו מזה קלקול קרה, ומת, פטור. ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב. ועמי, אבל אי שלא יאכל. לכאורה, אם נכנסתי ברשות, למה בעל החצר חייב? אני ביקשתי רשות להכניס את הפרה לחצר. היה שם מלא אוכל, והפרה אכלה יותר מדי ומתה. אז בעל החצר חייב, למה בעל החצר חייב? זה אשמת הפרה שהיא אכלה יותר מדי. אמר רבה, מה אתה מקשה? ברשות השלו, ברשות קרמית. ברשות שמירת קורו קיבל עלי. ברגע שאני הכנסתי את הבמה לרשות, אני, בעצם הבעל הבית קיבל עליו אחריות לשמור על השור. זה הכוונה ברשות. פשוט זה לא סתם תור כנס, אלא שאני אחראי. אתה שומר, אתה שומר, אתה צריך לשים לב שהיא אוכלת יותר מדי ממשהו מסוים, להרחיק, לקחת אחריות. אפילו אם השור זה חונק את עצמו, זה אחריות של בעל הבית, כי ברגע שהוא קיבל, שמירה. היבא אלו, איך דקביל עלי נתירותה? אם באמת הבעל הבית קיבל עליו שמירה של השור שהבאתי. הבאתי שור, אמרתי, את אפשר להכניס פה, זה בסדר? כן, עליי. טוב, הוא קיבל שמירה. איזה שמירה הוא קיבל? דנף שהוא דקיבל עלי. זאת אומרת, משהו בתחום האחריות שלי, שהשור שלי לא יזיק לשור, שהפירות שלי לא, שהבור שלי יהיה מחוסה. כל מה שקשור לחצר שלי, אני צריך לקחת אחריות שלא יקרה לו שום דבר. עודים לו אפילו נטרות הדלמה, אם אני אפילו שומר, לדאוג שלא יזיקו לו גורמים מבחוץ. גם זה קיבל עלי. תשמע דתני רבי יהודה בר סימון, בנזיקין דבי קרנה. קרנה ניסה לאסוף מלא, הוא היה תלמיד של, של הגדולת המוהרים בארץ ישראל, ניסה לאסוף ברייתו בנזן לנזיקין. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות. הוא בא שור ממקום אחר והחלן פטור. ואם הכניס ברשות חייב. מן פטור ומר חייב. מי חייב ומי פטור? מה אליו? אם הכנסתי את הפירות שלו ברשות, אז ובא שור שלא עולה של בעל הבית, בא שור אחר, בעל הבית פטור. הכנסת את זה בלי ברשות. פטור בעל החצר. אבל אם הכנסתי ברשות, והגיע שור מבחוץ, בעל החצר חייב. התורים שבעל החצר חייב גם על נזק שבא מבחוץ. אני הכנסתי את הפירות ברשות, והוא צריך לדאוג שגם שברים מבחוץ, לא רק השור שלו, לא יאכלו את הפירות. אתה אומר, לא, זה לא כוונת הברייתא. מה שכתוב פה פטור, הכוונה בעל השור. מה שכתוב חייב זה בעל השור. כלומר, אם בא השור ממקום אחר, אז בעל השור ההוא של השור האחר שהגיע, כן? אז הוא פטור. ואם הכניס ברשות, חייב. כלומר, אז מה, למה לחלק? אם מדובר על הבעל השור ההוא, מה זה משנה אם זה ברשות או שלא ברשות? הוא חייב על פירות שנאכלו. מה זה אכפת לו אם זה ברשות או לא ברשות? הגמרא, אני אגיד לך מה ההבדל. היא כדאמרה, אם הכנסתי ברשות, אז בעצם הפירות האלו נחשבים כמו שייכים לרשות היחיד, כי אם ברשות, אז הם שייכים פה עכשיו לרשות הניזק. שאין ברשות הניזק, שאין ברשות היחיד, חייב, שאין ברשות הניזק חייבת. אבל אם הכנסתי את הפירות שלו ברשות, הם בעצם לא חלק מרשות הניזק, הם לא באחריותו, אז זה כאילו הפירות האלו נמצאים ברשות הרבים, כי אף אחד לא אחראי עליהם. לכן, שאין ברשות הרבים, פטורה. ככה רוצה הגמרא לחלק, זה חידוש מאוד מאוד גדול, להגיד ששן פירות שנמצאים ברשות, בתוך מתחם, אבל אין מי שאחראי עליהם, אז אני חושבים כאילו רשות הרבים. זה חידוש מאוד גדול.
רב, החידושות הגדול שמתייחס לבעל השור, לא לבעל החצר. משנה היה ברור שמדובר על בעל החצר.
כן, אתה אומר, מבחינה לשונית.
פעם ברשות זה בעל החצר, פעם ברשות זה בעל השור.
אז זה חידוש גדול. תשמע, הכניס שורו לחצר ועל הבית שלא ברשות. בא השור ממקום אחר ונגחו פטור. ואם הכניס ברשות, חייב. מי פטור ומי חייב? לכאורה כתוב, מדובר על בעל החצר. וכתוב שחייב בעל החצר. זאת אומרת שאם אני ביקשתי ממנו לשמור על השור, אז עכשיו הוא אחראי גם על נזקים שבאים מבחוץ, לא רק בתוך החצר שלו. גמרא, לא. פטור בעל השור שהזיק, חייב בעל השור שהזיק. וגמרא, אז מה ההבדל בין רשות שלא ברשות? מה זה משנה? אם אני הכנסתי את השור ברשות או שלא ברשות, יש פה שור שבא והזיק, חייב. היא כדאמרי, אמני רבי טרפון. ולמדנו את רבי טרפון בפרק שני, שאמר שכששור נוגח זה משונה, ואם הוא עשה את זה, אם זה קרן וחצר הניזק, דינו לשלם נזק שלם. ואילו אם זה ברשות הרבים, לשלם רק חצי נזק, כך שיטת רבי טרפון. ולכן יש נפקמינה. אם זה היה ברשות, אבל לקרן וחצר הניזק, אם זה נעשה ברשות, זה כאילו ברשות הניזק, ולפי רבי טרפון משלמים נזק שלם. אם זה שלא ברשות, זה כמו קרן ברשות הרבים, ולא משלמת אלא חצי נזק. ככה הגמרא רוצה להידחק. להלכה אנחנו לא מקבלים את כל הדחקים האלו, ואומרים, זאת אומרת, להלכה אנחנו פוסקים שרק, כיוון שזה ספק, אז רק קיבל את האחריות על הנזקים הפנימיים, ולא קיבל אחריות על הנזקים חיצוניים. סיפור, ההוא יתת, אישה אחת, דלת למיפה באו ביתה. היה שבית שהיה בחצר תנור גדול, לעשות פיתות, והיא הגיעה עם הבצק שלה, ונכנסה בלי לבקש רשות לחצר, ושמה צמת את הבצק בשביל להכין פיתות. היא לא שמה לב, עת הברכה, הגיעה העז של בעל הבית, של מרי ביתה, ואכלה את כל הבצק, אכלה לאישה. והעז הזאת אכלה יותר מדי בצק, וזה בצק, זה לא בריא לאכול יותר מדי, אז נהיה לה בתוך הקיבה איזה סתימה במעיים, לא יודע מה, והיא מתה. העז מת. חייב רבה את האישה לשלום את דמי ברכה. לשלם את דמי העז לבעלים. כי היא נכנסה שלא ברשות. לב הפליגה דרב. לכאורה הרב אמרנו, שאומר שזה בעיה של העז. דבר אליו שלא תאכל. את הגמרא אחי אשתה. אטם שלא ברשות לא קבילה לנטירותה. אך הברשות קבילה לנטירותה. אומרת הגמרא שהסיפור היה שזה נעשה ברשות. כיוון שזה נעשה ברשות. אז מי שנכנס, כן, צריך לקבל עליו, הוא מקבל עליו אחריות על מה שקורה לבעלים. הגמרא, מה פתאום? מה ישנה? ולמדנו ברייתא המפורשת, שאם אישה נכנסה לטחון חיטין אצל בעל הבית שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור, ואם מוזכה חייבת, טעמה שלא ברשות, הברשות, פטור. רק כתוב שאם, מתי מוזכה הבהמה חייבת, דווקא שזה נעשה שלא ברשות. אבל אם אני נכנסתי ברשות, משמע שאם הבהמה ניזוקה מהחיטין, פטור. אז מה ההבדל? פה כתוב מפורש בברייתא, שאם מישהי נכנסה עם חיטים וברשות והבהמה ניזוקה מהחיטים, האישה פטורה, אז גם כאן צריכה להיות פטורה. בגמרא יש הבדל. לטחון חיטים לא בא צניעותה. אני, מלאכת התחנת החיטים, זה דבר שלא דורש, לא דורש לגלות את הידיים, את הזרועות. אפשר לטחון ככה. אז לכן, לא באי מסלקה מרוותה לחצר נפשיו, ועלי דידי רמי הנטירותה. וכיוון שזה ככה, אז היא לא צריכה להסתיר את עצמה. היא יכולה לשבת במקום מרכזי בחצר. ולכן, הבעלים של החצר יכול להישאר שם. כי היא לא, אין פה אירוע לא צנוע. אז הבעלים שהחצר ממשיך להסתובב. אז מה היא אומרת? לעצמה אחריות עליו, והיא צודקת. הוא מסתובב פה, זה אחריות שלו לדאוג שלא יקרה שום נזק. ואם הבהמה שלו החליקה מהחיטים, בעיה שלו. אבל למיפה, ברגע שאישה נכנסת לאפות, אז היא קצת מגלה את זרועותיה, היא צריכה להפשיל את השרבולים, וכיוון דבעי, אז צניעותה, כיוון שצריך פה צניעות, אז בעלים של החצר, מבטה לחצר, מסל כנפשי, הבעלים של החצר, אנשים צנועים, מסתכלים, רואים שהאישה נכנסה ברשות, ומתחילה פה לאפות, אז הם הולכים עם החצר, כי זה לא צנוע להישאר במקום כזה, כי היא צריכה לגלות את הזרועות. לכך, עלה דידה, רמן את עירותה, לכן זה האחריות שלה עכשיו, לשמור על החצר, ולכן לכן היא אחראית על מה שקורה, ואם העז אכלה מהבצק, זה אחריות שלה. אז מכאן לכאורה מוכח שדרך של צניעות של אישה זה לא לגלות זרועות. אז יש מחלוקת גדולה, מה זה נקרא זרועות? מפה היו כאלה שרצו להוכיח שזרועות זה מפה, זה כבר זרועות. ולכן היו מפשילים שרבולים בשביל לעבוד. כי המקילים אומרים שזרועות זה פה. אבל הרבה עוסקים אומרים שזרועות זה פה. מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים.
מה? בסוגיה הזאת?
גם, יש הרבה מקורות. האם זה הזרוע פה, או שזרוע זה פה? אז באמת, הרבה חולים, הרב אלישי, הרב יוסף, עוד חמור שלך חילה, צריך להחמר שזרוע אישה זה פה. אז מחלוק גדול, אבל בוודאי שמפה זה זרוע שאסור לגלות, רואים שזה צניעות. אבל רואים את הסברות, איך שהצניעות הופכת לדיני ממונות. ברור שבעל הבית תסתלק, אבל האחריות עוברת עליה.
זה לא משונה.
זה היא אמורה לתת חלק מהחשבון. הכניס שורו לחצר בעל הבית. אמר רבה, אם הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בה בורות שהכינו מערות, אז שור הזה השתולל, והתחיל לעשות פה כל מיני חפירות. בעל השור חייב בנזקי החצר. השור הזה הרס פה את האדמה, התחיל לעשות פה בורות, מחילות, השור השתולל. מצד שני, בעל החצר חייב בנזקי בור. זאת אומרת, אם היה שם בור, אז הוא חייב. למה? לכאורה, לא הוא חפר את הבור. הרי אמר מרקיר קרייש בור ולא שור בור. ואני לא חפרתי שום בור, הוא חפר בור ונפל בתוך הבור שהוא חפר לעצמו. את הגמרא אחא, כיוון דאית ללאיך למילויין. היית אמור, לא, סליחה, לא של השור הזה נפל. נגיד, שור אחר אחר כך נפל, לא צריך להגיע את השור הזה. השור הזה השתולל, חפר בורות, אחר כך הגיע השור אחר ונפל שם. אתה חייב, למה? למרות שאתה לא חפרת את הבור, אבל אתה צריך לסתום את הבורות האלה. לא כמל יהיה, כיוון שלא מילית, כיוון דקל ידע מזה, כאילו אתה חפרת בעצמך.
זה
מה
החצר שלו?
זה
הפקיר,
הפקיר רשותו, כך אומר רש"י. אם הוא מפקיר את רשותו, אתה לא יכול להפקיר רשות ולהשאיר בורות שם. אז למרות שלא אתה חפרת, אתה צריך למלות. ואמר רבה, הכניס שורו לחצר בעל הבית שור ברשות, והשור הזה הזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, ניזוק ממנו באיזושהי צורה, חייב. רבץ פטור. מה זה רבץ? לכאורה רבץ שבר כלים. בגמרא למה פטור? הוא נכנס שלי לא ברשות. למה פטור? שום דה רבץ פטור? אמר הפעם, מה רבץ שהרביץ גללים ונתנפו כליו של בעל הבית? דה וגללים בור. הגללים האלה הפכו להיות בור. ולא מצינו שבור מחייבים על כלים. כי בור חייבים רק על בעלי חיים, אבל לא על כלים. אני חליש מדמר כל תקלה, זה סוג של בור. אז גם הגללים האלו, אני מתייחס אליהם כבור. אלא לרב דמר, עד הם אפקר לי, מה יקלה ממר? גמרא, כן, סתם גללים אפקור עם אפקר. הגללים באוטומטיקה בעדים מפקיר את הגללים, אין לו שום עניין לזכות בהם. ולכן, זה דין בור, והוא פטור על הכלים. ואמר רבה, עוד מימרה, נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות. והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו, חייב. הזיקו בעל הבית פטור. למה אם הזיקו בעל הבית פטור? כלומר, הפאפה לא אמרן, זה לא היה בעד הידע. הבעל הברית בכלל לא ידע שנכנס שור לחצר. והוא עשה כל מיני פעולות, והוא לא שם לב בכלל שיש שור שור. אז לכן הוא עוזק ממנו. אבל אם אבא יעבדה בי, אם פעל הבית פלט את השור, אסור לו להזיק אותו. זיקו על הבית חייב, מה הייתה אמה? כשהוא אמר לנעיד, אין לך רשות על הפוקי, נכון שיש לך רשות להעיף את השור שלי מהחצר, כי לא הוא נכנס לי רשות, אבל להזיק, אין לך רשות. זאת אומרת שאין היתר, גם מישהו נכנס בלי רשות, אין היתר לפגוע בו. ואז הוא לטעמי, דאמר רבא ויתמר הפאפה, שניהם ברשות, או שניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה, חייבים, הוזקו זה בזה, פטורים. טעם עד שניהם ברשות, או ששניהם שלא ברשות. אז אנחנו רואים שהזיקו זה את זה, חייבים. אבל אם אחד הוא ברשות, ואחד שלא ברשות, זה שברשות, פטור, כי הוא אמור להיות פה לבד. וזה אשמת השני שהגיע לפה. וזה שלא ברשות, חייב. נכנס השור הזה בלי רשות לתוך החצר של בעל הבית, ונפל לתוך הבור, בור המים של בעל הבית, ועכשיו כל המים התקלקלו והתלכלכו. הבאיש את מימיו, בעל השור, חייב. אמר רבא, לא שנו אלא שהבאיש בשעת הנפילה. ברגע שהוא נפל, זה הזק ישיר. אבל אם זה הזק עקיף, זה אחר הנפילה, אחרי כמה זמן נוצר שם לכלוך במים, פטור. למה? אב השור בור. ומים כלים. השור הזה הוא בעצם הפך להיות סוג של בור. כי הוא לא מזיק עכשיו תוך כדי תנועה שלו. כל דיני רגל של קרן זה שהשור מזיק בתנועה. אבל פה השור הוא לא יזיק בתנועה. הוא רבט שם, הוא מת שם, אני לא יודע מה קרה לו. אז הוא הפך להיות בור, השור הזה. בור הכוונה זה נזק סטטי. אז כיוון שהוא הפך להיות בור, זה מאוד מעניין, שור הופך להיות בור כזה, והמים הם מה? הם כלים. ובור לא חייב על כלים, בור חייב רק על בעלי חיים. לא מצאנו בור שחייב את הכלים. אני חייב לשמוע דמר כל תקלה בור אל רב, ודמר עד המפקר למי כלמם, אבל לפי רב הוא לא הפקיר את השור, אלא התמר אחי, התמר אמר רב, אבל לא שנו אלא שהבאיש מגופו, שהגוף של השור, הביש, זה נזק ישיר של השור. אבל הביש מריחו, עם הריח שיצא מהשור המת או הפצוע, גרם למים להתקלקל, זה פטור. למה? כי זה נקרא גרמה. זה לא נזק ישיר, זה נזק עקיף. גרמה באלמה לא מחייב. על גרמה לא חייבים בנזיקים.
למה זה נקרא גרמה? אם הוא מת בתוך הרבי, זה הזק.
יש את הנזק הישיר של הגוף של הנבלה, ויש לא את הגוף של הנבלה, את הריח. וזה העקיף. סרחון הנבלה. היה אבי ובנו לתוכו, והשור נפל על הבור והרג חלילה את אחד האנשים שם, משלם הבעלים את הכופר. שאתה אומר, למה? הרי מדובר פה על שורתם. אמר רב, מדובר במועד. איזה מועד? מועד ליפול על בני אדם בבורות. זה אצלו תחביב כזה, הוא רואה אנשים בתוך בור, קופץ עליהם. אתה אומר, יחי, בר קטלה הוא. היה צריך להרוג אותו. כן? איך יכול להיות שלא הרגו אותו כבר מזמן? את השור הזה, שהוא אוהב לקפוץ על אנשים ולהרוג אותם. אמר ויוסף, דחזה ירוקה ונפל. זאת אומרת שהוא לא התכוון, זה לא שיש לו תחביב ליפול על אנשים, אלא הוא ראה ירק ובלי כוונה הוא נפל. ולכן אי אפשר לסקול את השור, כי הוא עשה את זה בלי כוונה. מצד שני, יש פה תשלומי כופר. צריך לשלם כופר. אנחנו רואים פה לפי השיטה הזאת, שלמרות שהשור לא נסקל, צריך לשלם כופר. ראינו אבל לאל היה בדף עמדה, דרש מציין שזאת הייתה מחלוקת המוראים. האם יש קשר בין מיטת השור לבין כופר.
הוא אומר שפה זה מוסכם על כולנו.
ואז הוא אומר בסוף, בגלל שזה רגל. או שן, תולדה זה שן. וראה לכן המחז הירוק הנפל תולדה זה שן, כי הוא התכוון לנעתו. ותולדה של שן, אז חייבים כופר. למה זה לא משונה? שמואל אמר, אמני רבי יוסי הגלילי, ואמר תם משלם חצי כופר, שגם תם יש לו חיוב. אולי אמר רבי יוסי הגלילי, ואמר כרבי טרפון, שכרם בחצר הניזק נזק שלם. אז בוא נלך עוד צעד אחד. אם רבי יוסי הגלילי סובר כרבי טרפון שכרם משלם נזק שלם בחצר הניזק, אז נגיד גם שכופר זה לא רק חצי נזק, אלא כיוון זה בחצר הניזק יהיה נזק שלם. בשלמה לאולה, שיטת אולה, שמעמיד כרבי יוסי ויגיד נזק שלם, עיינו דקטני היה אביו ובנו לתוכו. למה הדגישו את זה? כי הם באו להדגיש שזה היה בחצר הניזק. ולכן כתוב אביו, כדי להדגיש זה היה בחצר הניזק, ולכן משלם נזק שלם. אלא לשמואל, שאומר שמשלם רק חצי נזק, מאיר יאביו או בנו, אפילו אחר נמי, גם אם זה לא חצר הניזק, זה בחינת רשות הרבים, גם כן אותו דבר צריך לשלם חצי נזק, למה הזכירו אביו או בנו? מה עוד המילתא קטן? סתם ציירו ציור מצוי שאב או הבן נמצאים בחצר. בסוף המשנה למדנו שהמשנה אמרה שאם הכניס ברשות בעל החצר חייב, אם הכניס אותו ברשות והוא נפל לתוך הבור בעל החצר חייב. ואילו רבי יהודה, רבי חולק, כל עוד הוא לא קיבל עליו מפורש לשמור אז הוא לא חייב. לפי תנא קמא, עצם זה שאמרתי אתה יכול להכניס, קיבלתי אחריות שמירה, לפי רבי צריך לקבל בצורה מפורשת אחריות שמירה. איתמה, רב אמר הלכתא כתנא קמא.
אז למה רבי לא חלק עם זאת שאלה
יכול להיות שבאמת זה רק לשיטה של תנא קמא. רב אמר לך את תנא קמא, שמו לא מריל חטא כרבי. תנו רבנן, כנוס שורך, כנס, אתה יכול להכניס את השורך, ושמרו, אם איזה חייב, אם השור הזה הוזק, פטור. אם אבל אם הוא אמר כנוס שורך ואני שמרנו, שזה ביטוי יותר של קבלת אחריות, גם אם הוזק חייב, ואם הזיק פטור, שאתה אומר לא הגיוני, גוף הקשיה, כנוס שורך ושמרו, שזה קבלת שמירה נמוכה, הזיק חייב, הוזק פטור, תעמד, דאמר לשמרו, דחייב בעל השור, הוא פטור בעל החצר, כי אם היה, אם הוא הזיק, על זה אני לא לקחתי אחריות, אני לקחתי אחריות שלא יקרה לשם נזק. אבל סתמה, חייב בעל החצר, ופטור בעל השור. דביסטמה מקבל על תירותה. זאת אומרת, במקרה שהוא לא אמר, שמור אתה אחראי לשמור עליו ביחד, שנינו אחראים. בסתמה הוא קיבל עליו שמירה, ובעל החצר יהיה חייב בהכל. עם הסיפה, כנוס שורך ונשמרנו, שזה קבלת אחריות מלאה מפורשת. מוזק חייב וזיק פטור. תעמד אמר לבני ישמרנו, מחייב בעל חצר ופטור בעל השור. הביסטמה, חייב בעל השור ופטור בעל החצר, כי בסתמה לא מקבל לנתירותה. לכאורה זה כשתת רבי, ואמר עד שיקבל לנתירותה, ורק רק בעל הבית חייב. ריש הרבנן בספר רבי, כן אומר רבי לזר. המשנה שלנו בעייתית, הברייתא הזאת בעייתית, צריך לשבור אותה, משנה זו לא שנה זו. רב אמר כל הרבנן, והיידי ננסיב ריש השמרו, תנסייפה ואני ישמרנו. זאת אומרת, באמת לא צריך להגיד שאני ישמרנו. גם לי, כשאמר את המילים אני ישמרנו, הוא אחראי. בשיטת חכמים, שגמליאל אמר נשמרנו, יש לך אחריות מלאה. הפאפה אומר להפך, כול הרבי, וסבר לה כרבי טרפון, רבי סבר כרבי טרפון, שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם, ולכן, אם הוא אמר לשמרו, זאת אומרת, אתה תשמור עליו, לא מקנה למקום בחצר, הוא לא נותן לך רשות להיכנס, אבל אני לא שומר עליו, אז נשאר אבי לקרן בחצר הניזק, וקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם. לא אמר לשמרו, הקנו יקנה למקום בחצר. אם הוא אמר, כן, אתה יכול להכניס את החצר, להכניס, אז הוא בעצם נתן לו כאילו חלק שלו, זה החלק שלך פה, אני לא אחרי, אבל יש פה חלקה שלך בחצר, ותשמור על השור בחלק הזה, ואביה לחצר השותפים, וקרן בחצר השותפים, אינו משלם אלא רק חצי נזק. כל זה בשביל ליישב את הברייתא. טוב, בשורות טובות.